חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו בחישוב מסלול מחדש. אנחנו בזה לא שרוצים להתחזק פה, ולכן איתי באולפן, לא אחר מאשר פנחס בינדר, הוא הטכנאי שלנו. אני כמובן פנגר מוכר המיקרופון, ואנחנו פה עד השעה, בלי נדר, שתיים, כדי לתת את המיטב ואת המירב. כדי להתחזק, בזאת השם, לשלוח למצד אחד חיילנו, עוז ותעצומות, להיות שליחים טובים. ולא לנזק בזאת השם, לא בגוף ולא בנפש. חיבוק למפונים שסובלים. אני מדגיש, רק המפונים שסובלים. אני שבוע שעבר שבת, אמרתי, אני הולך מסירות נפש, נוסע עד אילת, כדי לחזק את המפונים. והתברר לי שיש מפונים שמתפללים שימשיך להיות מפונים. זאת אומרת, יש מפונים ויש מפונים. האם זה קשור למה שהם עברו לפני המלחמה או לא? למה הקדוש ברוך החליט שחלק מהמפונים יסבלו קשות? חס ושלום, כן, ויש כאלה שפחות. מן הסתם, לאף אחד מתן אין את התשובות הברורות, אבל אתה יכול לראות את זה ממש באופן גלוי, אני אומר לכם. אני פגשתי מפונים שאמרו לי, פנגי, רק תברך אותנו, שאנחנו נוכל להישאר פה עד סוכות הבא. הסוכה עדיין עומדת מוכנה לנו. ויש כאלה שמקללים את הרגע, כביכול, מה זה מקללים, אתה יודע. המצב לא פשוט בכלל, ולכן התכנסנו פה היום להתחזק, ואנחנו פה שולחים את החיזוק שלנו לכל עם ישראל, באשר הוא, בארץ ובעולם. אני רוצה לדבר על פרשת בו. זהו, יוצאים מצרים, יקירה, יוצאים מצרים! לא סתם אנחנו רואים בפרשיות שובבים, זאת אומרת שהפרשיות של השבוע משפיעות מבחינה רוחנית גם עלינו. אנחנו ננסה לראות כמה וכמה דברים, כאשר במרכז הדברים ננסה לדבר על צמיחה מתוך משבר. צמיחה מתוך משבר, פירוש דבר שיש מושג כזה, מושג פסיכולוגי שמוגדר כ-post-traumatic growth, בעברית צמיחה פוסט-טראומטית. פירוש דבר אנשים שעברו משברים, אבל ממש עברו משברים, יקיריי, אני מדבר על אנשים למשל... מהמסיבה שפגשתי, ועוד אנשים שבהסתכלות למפרע אחורנית, הם אומרים לך, גדלנו, השתננו, גילינו בעצמנו דברים שלא יכולנו לגלות בצורה אחרת. אנחנו לא רק חזרנו למי שהיינו, אלא אפילו צמחנו. שימו לב טוב, לא רק שחזרנו למי שהיינו לפני, אלא אפילו צמחנו. זאת אומרת, למרות מה שקרה, או אפילו במידה מסוימת, זה קשה להגיד את זה, אבל בזכות מה שקרה, אנחנו היום מי שאנחנו. וכמובן שאת הדברים האלה קשה להגיד למישהו שנמצא בתוך הקושי, אבל עצם זה שיש לנו ידיעה שיש אנשים, ותכף נראה, לא בודדים, לא אחד, שניים, שאתה אומר, תקשיב, נו... אז לא יודע, אולי הם טיפוסים אופטימיים כאלה, או שאני לא יודע בדיוק מה עבר עליהם, אבל מה זה נוגע אליי? אני שקוע בתוך הקושי, אני נמצא בתוך הבלגן, אני לא רואה שום אור בקצה המנהרה, אני לא מבין איך אני יכול לגדול מזה, או כלום, כלום, כלום. אז זה ממש לא נכון, כי הרוב, יקיריי, למעלה מ-60% מאנשים שעברו משברים בחיים, מדווחים על שינויים חיוביים בחייהם. יש מצבים אפילו, למשל, מחקר שנעשה ב-2003 למניינם, 83% מנשים שעברו את המחלה, רבותיי, כמו שהצליחו לחיות, הם ראו תוצאות חיוביות בעקבות המשבר הזה. את הרעידת אדמה באל סלוודור, בספרד, ב-2001, וב-2005, 4 שנים לאחר מכן, נעשה המחקר, לראות אנשים באמת ששרדו את הרעידת אדמה ואיך זה השפיע עליהם. אז 66.7% טענו שהם פיתחו קשרים חדשים. הם גילו כוחות שהיו בעצמם שלא ראו לפני כן. 79% מהם שינו את חייהם לטובה בזכות הרעידת אדמה. שוב, אתה מבין, אנחנו לא מאחלים לעצמנו קשיים, אבל... מן הסתם כבר אלה שעברו את גיל ה-30 אפילו, מבינים שאין מצב שאדם לא יעבור איזשהו משבר בחייו. ככה זה החיים. אז אנחנו רוצים לצמוח. אנחנו נדבר על כמה וכמה דברים שאותם אנשים שחוו את הגדילה הזאת עם המשבר, חוו, הרגישו, ואנחנו ניקח את זה לחיים שלנו. כי אני רוצה שבכל משבר, בכל קושי, ננסה לחפש מה הטובה, מה השיעור, עם מה אני יכול לצאת יותר טוב בעקבות מה שאני עובר. כי אם אנחנו כבר עוברים את מה שאנחנו עוברים, ולא שאלו אותנו, אתה יודע, אז אחת השאלות זה, מה הדבר הגדול שהבעיה תומנת בחובה? שמעתם? מהו הדבר הגדול שהבעיה שבה אתם נמצאים או אנחנו נמצאים תומנת בחובה? יש פה איזשהו שיעור, יש פה משהו בשבילנו. אז ננסה להבין. וכמובן ש... כבר אנחנו מכירים כולם את המשפט הזה, שמה שלא הורג אותך, מחשל אותך, יופי. וזה, יש בזה היגיון. אז למעשה את המושג הזה שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית, תבעו שני פסיכולוגים שם ריצ'רד טדשי ולורנס קלהון ב-1995 למניינם. אני פשוט מביא את זה מספר, יש ספר שנקרא What Doesn't Kill Us באנגלית, נקרא של סטפן ג'וזף. הוא בעצם חוקר שלקח את כל הפוסט-טראומה ובעצם העלה אותו על נס, ואני רוצה לדלות מזה לדברים שלנו לחיים. כי המדינה כולה כמעט בפוסט-טראומה. אבל הפוסט-טראומה זה אי רצון שזה כבר מאחורינו, כי את הגדילה האמיתית אפשר לעשות רק אחרי. אנחנו עדיין בעיצומה של... עדיין בסערת רגשות, עדיין בלי שום ידיעה מה הולך להיות בצפון. מה שאנחנו כן יודעים שבצפון היה אמור להיות בדיוק כמו שבדרום, רק בניסי ניסים זה נמנע מאיתנו. אבל היה אמור להיות משהו הרבה יותר עוצמתי, רחמנא ליצלן. אז מה יהיה בהמשך, ואם עכשיו אנחנו לא יכולים להחזיר את השקט לצפון, אלא אם כן יהיה פעילות צבאית עם חיזבאללה, לא יודע, אני לא יודע מה הולך להיות, אני רק יודע שכולנו צריכים להוסיף זכויות, כולנו צריכים להתחזק, ולהתפלל בעזרת השם שיהיה טוב. אז בואו נראה חמישה דברים שאותם אנשים ששרדו את הפוסט-טראומה, שצמחו ממנה, למדו. אז הנקודה הראשונה זה הכרת הטוב. הכרת הטוב, להעריך הרבה יותר את החיים. תמיד להתמקד יותר במה שיש, ולא להתמקד במה שאין. להתמקד ולהעריך את הדברים הקטנים של החיים. ויש מושג שטבע אותו דניאל קנמן. פרופסור דניאל קנמן, יהודי, ישראלי, חתן פרס נובל. הוא אמר שיש דבר שנקרא אשליית המיקוד. מה זה אשליית המיקוד? זה דבר מאוד מעניין, וזה נוגע להרבה מאוד שטחים בחיים שלנו. אשליית המיקוד פירושה, שלמשל, בוא ניקח דוגמה של שידוכים. נגיד, בחורה פגשה בחור, ומאוד התלהבה מדבר מסוים אצלו. שימו לב טוב, לא מהבחור באופן כללי, מדבר מסוים אצלו. היא מאוד התלהבה, סתם דוגמה, שהוא גבוה. היא תמיד רצתה בחור גבוה, ותמיד הציעו לה בחור מהרבה יותר נמוכים, והפעם כאילו מרגישה, וואו, זה... סתם אני לקחתי משהו מאוד שולי, סליחה שאני אומר את זה, אבל היא התלהבה שהוא גבוה. אז היא מתמקדת בגובה שלו. וזה מה שעכשיו כרגע מסנבר אותה במידה מסוימת, והיא לא רואה דברים אחרים שיש מסביב, ויש מלא. טובים יותר, טובים פחות, אם דגש גם על טובים פחות. והשליית המיקוד היא שאנחנו מתמקדים בדבר, במקרה הזה, שאנחנו רוצים, בטוב, ולא רואים את הרע מסביב. רק הבעיה היא, שהמיקוד הזה לא יחזיק מעמד לאורך זמן. בשלב מסוים, פתאום אנחנו נפקח את העיניים ונסתכל סביב. וכשנפקח את העיניים ונסתכל סביב, פתאום יהיו דברים שיפריעו לנו. ואתה אומר לעצמך, איך לא ראיתי את זה? ראיתי, אבל לא... אז להיזהר מאוד מאשליית המיקוד, גם החיובי וגם השלילי. למה? כי בזמן משבר, מה שקורה, אנחנו מתמקדים בשלילי. וכביכול אין עוד בלתו. רואים את השלילי ורק את השלילי. כביכול גם, אז זה אשליית ניקוד. כביכול אין יותר טוב, אני לא... לקחו לי הכל. אני לא, חס ושלום, אני לא דן אף אחד, אסור לנו להעביר ביקורת על אף אחד, אבל לפעמים אתה שומע, אנשים שבאמת עברו טרגדיות נוראיות במלחמה הזאת. ואני שומע, אני לא יודע, מראיינים אותם באיזשהו כלי תקשורת, והפתיח זה כך וכך, שהיא איבדה את הכל. איבדה את ההורים שלה, איבדה את אח שלה. שוב, זה קשה, זה לא נתפס, הכאב הזה. אבל חס ושלום שאיבדה את הכל. האדמו"ר, רבי מקלויזנבורג, איבד יותר מבחינת מספרית, כן, לא עושים השוואות, אבל אין מצב כזה שאדם איבד את הכל, הוא חייב להכניס את זה לראש שלו. כי אם אני אומר לעצמי, איבדת את הכל, חס ושלום, אז זה הרגשה, זה מחליש אותי, זה שובר אותי, זה מוציא לי את כל האוויר שכבר אין לי. אבל אם נכון, האובדן הוא קשה. אבל אני פה. אני פה להמשיך, אני פה להילחם, אני פה להתחיל מההתחלה. וזה נכון לגבי הכל, מבחינה עסקית, ומבחינה רוחנית, ומבחינה גשמית, ומבחינה משפחתית. ולפעמים אני אומר שצריך כן לאבד את הכל כדי לצמוח מחדש. לפעמים צריך לפרק כדי, או להתפרק כדי לבנות מחדש. אני לא אומר שלכתחילה, אבל לפעמים זה מה שאמרתי, זה המציאות. ולכן יש פה יסוד מאוד חשוב, אלה שצמחו מהמשבר, פיתחו הכרת הטוב. הם לא במועדון של ה-99, אתם זוכרים מה זה המועדון ה-99? שהיה פעם איזה מלך אחד שהיה לו, אתה יודע, הוא היה לו הכל, מבחינה פיזית, מבחינה חומרית, היה לו את הכל, אבל הוא לא היה מבסוט המלך הזה, היה עצבני, היה נרגן כזה. אתה יודע, יום אחד הולך בממלכה, והוא מזהה איזה אחד התושבים, רגוע כזה, מחייך. אתה יודע, אתה קולט על אדם שמדושן עונג, אבל לא מדושן עונג כמו איזה פריץ בדואי, או לא בדואי, מדובאי. אלא אדם באמת ככה שטוב לו, אתה יודע, עם חיוך, עם עיניים טובות. והמלך קרא לשר שלו, אמר לו, תגיד לי, מה הסוד של הבן אדם הזה? איך הוא כזה שמח? תראה, הוא נראה לי פשוט כזה, תראה את הבית שלו, תראה את המשפחה שלו, לא יודע מה, לא יודע ממה הוא מבסוט. אמר לו אותו שר, אני לא יודע מה בדיוק ממה הוא מבסוט, אבל מה שבטוח, הוא לא שייך למועדון ה-99. אמר לו המלך, מה זה מועדון ה-99? אמר לו השר, תן לי סק עם 99 מטבעות זהב. מה אני אראה לך? אז הוא לוקח סק ושם 99 מטבעות זהב, ואתה יודע, ספר, ושם את זה בפתחו של ביתו של אותו תושב. האדם יוצא, רואה סק, הוא מתחיל לספור, וואו, מטבעות זהב, איזה זכות! וסופר 10 מטבעות, 20 מטבעות, 50, 80, 90, ו9. ואז הוא אומר, וואי, וואי, אם רק היה לי עוד אחד, יואו, זה היה מה זה מושלם. ופה הכל התחיל להשתבש. התחיל לעבוד בעוד עבודות. הפסיק להיות בבית, לא ישב למעוד עם הילדים, היה עצבני, אני חייב להשיג את זה, לא, לא, שנייה, פתאום המלך רואה שאותו אדם רגוע, שלב, הפך להיות עצבני, ממורמר. אמר לו אותו שר, תדע לך, הנה, אתה רואה, אמרת לך, עכשיו הוא נכנס למועדון. מועדון ה-99. פירוש דבר שיש לנו הכל וחסר לנו משהו מסוים, ואין אחד מאיתנו שלא חסר לו משהו מסוים. אבל כל כך תופס אותנו מה שחסר לנו, שאנחנו לא מעריכים או מתבוננים במה שיש לנו. בואו נלמד מאלה שצמחו. מי שצמח מהמשבר למד דבר אחד, הכרת הטוב, להכיר בטוב, להעריך את הדברים הקטנים. לא רוצה שיקרה איזה משבר, ורק אז פתאום נתחיל להעריך את זה, את היכולת שלנו ללכת ולדבר ולהסתובב ולשדר ברדיו. אתה מבין, חס ושלום. אז הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה, אבל אני לא נתחזק בה. וכמובן, בפרשיות של השבוע, אתה יודע, כל כך הרבה, אנחנו צריכים להתחזק בעובדה הזאת שהקדוש ברוך הוא באמת אוהב אותנו, והכל בשבילנו, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, אתה מבין? מה זה בוא אל פרעה? לך אל פרעה, נכון? מה זה בוא? כאילו הקדוש ברוך הוא לוקח את היד של משה רבנו, בוא, בוא איתי, בוא, בוא לפרעה. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. נו, אז מה זה הדבר הזה? זה סיבה לא לבוא אליו. כי אני הכבדתי את ליבו, זה סיבה לא לבוא אליו. לא לבוא. בוא נע, אם אתה אומר לי מראש שהכבדת את ליבו, אז בוא נוותר, בוא לא נלך אליו, למה הוא הפוך לגמרי, מה שנקרא. אין לי מה לעשות אצלו. אומר אחידה, יקיריי, בספרו נחל קדומים, בדיוק ההפך. אף על פי שאני הכבדתי את ליבו, אני רוצה שתלך אליו. למה? אומר החידה ללמד, אני מצטט, שתמיד הבחירה ביד בשר ודם, ויכול להתגבר על יצרו, בכל שלב, ללמד תמיד, אומר הרב, שהבחירה ביד בשר ודם יכול להתגבר על יצרו, וזה שמר והתרה בו, ואף על פי שאני אכבדתי את ליבו, עדיין הבחירה בידו. אף על פי שתחשוב, הקדוש ברוך הוא יכביד את ליבו, זה לא איזה מקרה או משהו. עבודה, עבודה. ובכל זאת יש לאדם בחירה, אז אם יש לפרעו יש בחירה, לנו בוודאי. אז אל תקשיב לי את שרה שאומר, זהו, לקחו לו הכל, אין, הוא לא יכול, הוא לא מסוגל עכשיו. מה זה הדיבורים האלה? אני אומר את זה לנו, כן? אסור להגיד לאנשים אחרים שבאמת במשבר, כי אולי כרגע הם עדיין לא מסוגלים לשמוע את זה. אלה שצמחו מהצמיחה הפוסט-טראומטית, הם זה לא באותו רגע, הם מסתכלים לחורנית ואומרים, תקשיב, וואו, וואו, דרך גדלנו. אז הנקודה הזאת היא בועל פרו, לדעת שתמיד יש בחירה ביד האדם, וגם לפרו, אף על פי שהקדוש הוא יכביד את ליבו, השאיר הבחירה, אבל צריך מאוד להתגבר על יצרו, בסדר גמור. ואז אומר, וזה שמח למען תספר באוזני בנך או בן בנך. מה? את הסיפור הזה גם תספר. כי עיקר גדול לספר מה שהפליא הקדוש ברוך הוא לעשות הבחירה שתהיה ביד האדם, ואם יזכה יכול להתגבר על יצרו. אז אם תרצה, אתה מסוגל בעזרת השם להתגבר על יצרו. תגדירו אתם את מה שעברתם, ואל תיתנו למה שעברתם להגדיר אתכם. או במילים אחרות, בוא נפתח דף חדש.
סופרים את הימים ומסתכלים. שוב ניסית להתחיל היום דף חדש, אבל פתאום מרגיש זה לא היום שלך, קשה לך תנשום. לא, לא אל תתבלבל מזה, פשוט תמשיך עוד יום ותנסה לשוט על זה בלי לחשוב הרבה. תזכור שאין יאוש בעולם, אחי, תמיד אתה יכול. אי אפשר להתקדם בלי לעקום ושוב ליפול. בסוף כל יום לא מסתכלים על כמה פעמים נפלת. פה סופרים את הימים ומסתכלים כמה פעמים התחלת. אז בואי תהיה הכי קדימה, תתארגן על את ודף, אנו מתחילים שוב. דף חדש עם ראש למעלה, דף חדש עם ראש למעלה. אם שוב ניסית להתחיל היום דף חדש, אבל פתאום מרגיש זה לא היום שלך, קשה לך, אז מה? נעצור הכל? לא, 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 אל תתבלבל מזה, פשוט תמשיך עוד יום ותנסה לשוט על זה בלי לחשוב הרבה. תזכור שאין יאוש בעולם, אחי, תמיד אתה יכול. אי אפשר להתקדם בלי לעקום ושוב ליפול. בסוף כל יום לא מסתכלים על כמה פעמים נפלת. פה סופרים את הימים ומסתכלים כמה פעמים התחלת. אז בואי תהיה הכי קדימה, תתארגן על את ודף, אנו מתחילים שוב. דף חדש עם ראש למעלה, דף חדש עם ראש למעלה. כמה פעמים נפלת, סופרים את הימים ומסתכלים כמה התחלת. אז בואי תהיה הכי קדימה, מתארגן נעלת ודף, כי אנו מתחילים שוב. כן, דף חדש עם ראש למעלה. בסוף כל יום לא מסתכלים על כמה פעמים נפלת.
טוב, דף חדש, אנחנו מתחילים, בזאת השם אנחנו פה, צריכים גם אנחנו פה, ככה, נתחיל דף חדש. וכל הזמן להתחיל דף חדש. ולכן, יקירה, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, מכיוון שזה שיעור עבור כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו נכנס למצרים, ובשלב כזה או אחר הוא יהיה במצרים, ולא סתם אנחנו מזכירים שוב ושוב את יציאת מצרים, זה היסוד. ושמזכירים את יציאת מצרים, שימו לב טוב. מה אנחנו מזכירים? אנחנו מזכירים שלושה דברים בעיקר. האחד, את הגאולה, את היציאה. זאת אומרת, יש לנו חג שלם על היציאה ממצרים. לא על השיעבוד, לא על הצרות, לא על הקשיים, לא על הדיכאונות, ממש לא. אפילו לא על האבל הענק שהיה באותה תקופה. איזה אבל? תנסו להבין שהרי חמושים עלו בני ישראל ממצרים. ואם הם עלו חמושים, פירוש הדבר אחד מחמישה. אתם מבינים על מה מדובר פה? זה היה אמור להיות יום אבל. אבל לאומי. זה לא, אתה מבין כמה בודדים, בוא נגיד לכם, לא. רק אחד מחמישה יצאו, יש אומרים אחד מחמישים, יש אומרים אחד מחמשת אלפים, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה לא נתפס בשכל, זה היה אמור להיות יום אבל לאומי לדורי דורות. היציאה הזאת לא תשכח אף פעם. אתה רואה, לא מזכירים את זה אפילו. זה מכת חושך, או מעבירים את זה מה שנקרא. זה מתו. מי מת שם? זה, מה? נכון, אז אנשים שכביכול לא רצו לצאת, לא האמין, אבל עם כל הכבוד, זה משפחות. זה לא, אתה יכול להגיד, טוב, רשעים, נו. אין בעיה, בסדר, רשעים, אבל מה עם המשפחות שלהם? איך זה שכן ניצל מהמשפחה? אחד ניצל, נגיד, סתם, דוגמה, משפחה קלאסית של ימינו. שני הורים, שלושה ילדים. בסדר? משפחה ממוצעת של אומות העולם גם. נו, אז אחד מהמשפחה הזאת. איך הם לא התאבלו על ההורים, על הילדים, או ההפך, על הילדים, אני לא יודע אם היא ניצל בפועל, אבל מה זה, איך זה יכול להיות? איך הם השיכו בחיים? אלא שוב פעם, היה מה שהיה. אנחנו נזכיר בסופו של דבר בעיקר את היציאה, את הגאולה, את התקומה, מה שנקרא. אנחנו נספר את השיעבוד בליל הסדר כדי שנקבל את העוצמה. אתה מבין שנראה מתוך החושך, בוא נראה איך ניכר האור, או להעצים את הכרת הטוב. אנחנו רוצים להכיר טובה, אז בוא נבין, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו מצרים, איפה היינו היום? או מה היה קורה לנו עד היום? בסדר? אז הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה, ועבורנו זה שיעור פשוט, חכם וחשוב, להזכיר בעיקר את הגאולה. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, יצאו ברכוש גדול. למה צריך לדעת את הדבר הזה? אז יש פה כמה שיעורים, אבל עבורנו, דרך הקדוש ברוך הוא סידר את זה כל כך הרבה לפני, שיש שנים של רעב, ולפני כן יש שנים של סבא, שיוסף ייתן את ההצעה הזאת לפרעו, ובדיוק יוסף ישתחרר מהכלא כדי להכין את הכל לקראת שעם ישראל הולך לרדת למצרים, ומצרים הופכת להיות מעצמה של כסף, מעצמה של נדלן מצידי, לא יודע למה, מעצמה. עכשיו כל האומות בעולם הגיעו אליה כדי לשבור את הרעב. אז במצרים היה שפע לא נתפס. כל זה בשביל מה? כשברגע היציאה, עם ישראל ילך וישאל כלי כסף וכלי זהב, והם ייתנו להם ויעשו את מצרים כמצולה שאין בדגן. זאת אומרת, ינקו את מצרים בצורה יסודית אבל. אז מתמקדים במה? ברכוש הגדול. עם מה יצאתי מפה? עם מה יצאתי מהמשבר הזה? עברתי משבר, עברתי טלטלה. איך גדלתי? תתחיל לחפש. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. זה לא יקרה בכך מעצמו. אז דבר ראשון, אמרנו, התחזקו בהכרת הטוב. יופי. מה עוד? דבר שני, הם שינו את היחסים שלהם עם אנשים אחרים. מערכות היחסים שלהם מאוד מאוד השתנו. כי פתאום אתה רואה במערכי משבר מי באמת החברים הטובים שלך, מה שנקרא, מי באמת היה איתך שם. וזה נקודה, כי לפעמים צריך, חס שלום, לא אצלנו, אבל לפרק ולהתפרק כדי שנוכל לבנות מחדש. אז תראו, לגבי יחסי אנוש, נקרא לזה, אף פעם לא תוכל למצוא חן בעיני כולם. אתה יודע, מישהו פעם אמר לי את הכלל הזה, זה באנגלית קוראים לזה SW, 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 SW. אמרתי לו, מה? הוא אומר, 4 פעמים SW. ומה הכוונה? הוא אומר, זה נכון לגבי שידוחים, זה נכון לגבי מחירות, לגבי כל דבר. SW ראשון, הכוונה היא some will. חלק ירצו. Some won't. זה ה-SW השני. חלק לא. זאת אומרת, יש כאלה שירצו, יש כאלה שלא ירצו אותך. So what? אז מה? זה ה-SW השלישי. ו-Someone Waiting, מישהו מחכה, זה ה-SW הרביעי. פירוש הדבר שאדם צריך להגיד לעצמו, תשמע, יש כאלה שירצו אותי, יש כאלה שלא ירצו אותי. יש משפט שאומר שצריך לעבור הרבה אפסים עד שאתה מגיע לאחד. טוב, בקיצור, some will, some won't. יש כאלה שירצו אותי, יש כאלה שלא ירצו אותי. So what? אז מה? לא מתרגש. לא עושה מזה סוף העולם, ולא טרגדיה, לא יודע, אזורית. Someone waiting. Someone waiting, הכוונה היא הטוב ביותר עוד לפנינו. מישהו מחכה לנו. משהו מחכה לנו. לא להישבר. לא לחשוב שזהו סוף העולם, ומה יהיה איתנו, ואיך יהיה איתנו. הכל בסדר. בסופו של דבר, אנחנו יודעים שאם יאהבו אותנו, לא יאהבו אותנו, זה לא תלוי באנשים לכאורה. תלוי בקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא אומר, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. לא נתפס הסצנה הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, ואומר שכל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל, הולך לדפוק בבתים של המצרים, ולשאול איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, איזה רעותה, מי חבר שלנו פה? המצרים. כלי כסף וכלי זהב, לא בגדים. לא, אולי תן לי איזה מחצלת. לא. תנו לנו את הביוקר. אני רוצה שתשאילו לי כלי כסף וכלי זהב. אין דבר יותר יקר מזה. תביא לי לא פירות. לא תביא לי קצת מים. תן לי את הכלי כסף וכלי זהב. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. הרי זה לא נתפס. המצרים שונאים אותנו. חזל אומר, עד שקצו בחייהם. הם רדו בנו בפרך. נו, פתאום אוהבים אותם, נושאים חן בעיניהם. לא. אם היה כתוב, ויפחדו המצרים, אני מבין אולי, אחרי המכות וזה, התחילו לפחד מאיתנו. אבל ממש לא. בגלל שהקדוש ברוך הוא נותן חן, אם אני מבין את זה, אז אני אומר לך דבר אחד, אין אדם ששונא אוהב את השני, אם לא בגזרת עליון. עוד פעם, אין אדם שונא או אוהב את השני אם לא בגזרת עליון. זאת אומרת, כמו שהם שנאו אותנו כי הקדוש ברוך הוא ככה קבע, הפך ליבם לשנוא עמו, מילא גם כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו חן, אז ככה מביא המדרש לגבי יוסף, כשרצית נתת בליבם לאהוב וכשרצית נתת בליבם לשנוא. אז בואו ניקח את זה לחיים שלנו. שוב, אתה יודע שזוגות לא ישמעו אותי, אבל אם אשתך פחות אוהבת אותך, או בעלך, לא יודע מה, בוא. אז הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו חן. לא זכינו שיהיה לנו חן בעיני הבן אדם. זה אולי כואב, אבל חן אפשר להשיג אולי. איך אפשר למצוא חן? אז קודם כל בואו נמצא חן בעיני אלוקים. יש הרי ברכה, תמצא חן בעיני אלוקים ואדם. אז מתחילים עם אלוקים. איך מוצאים חן לעיני הקדוש ברוך הוא? זה, יש אומרים שזה ענווה. לענבים ייתן חן. יש אומרים שלא לכעוס, כידוע, הספר החרדי מביא את זה הנוח, ונוח מצא חן בעיני השם. איך הוא מצא חן? הוא לא כעס. אתה יודע, בוא נו לבנות תיבה 120 שנה. בונה תיבה 120 שנה. אז הנקודה העיקרית עבורנו זה לדעת שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית על החן. אז הדבר השני, שאותם אנשים שצמחו מהמשבר, צמחו מהפוסט טראומה, הם שינו את מערכות היחסים שלהם. הם או העריכו אותם יותר עכשיו, אתה מבין? פתאום אתה מתחיל להעריך את אשתך, את בעלך, את המשפחה, את הילדים, את ההורים, כי חס ושלום, אתה יודע, אותו משבר שם את זה על אתה יודע, בסכנה אולי חס ושלום. הם פיתחו למשל חמלה כלפי אנשים יותר. דווקא אנשים שאתה יודע, עברו מה שעברו, הם מפתחים יותר חמלה. כי הם מבינים, וואו, עכשיו אני מבין אותך בדיוק. כי עברתי ממש דבר דומה, אני מבין אותך לגמרי. אז בואו נפתח גם אנחנו את הרגישות הזאת. אם כבר עברת מה שעברת, אם עברת מה שעברת, בואו ננסה להבין אנשים אחרים שעוברים את זה. אז זה הדבר השני. שינוי ביחס עם אחרים, מערכות יחסים וכדומה. דבר שלישי, שאותם אנשים שעברו את הצמיחה מהמשבר, הם פיתחו וגילו בעצמם חוסן נפשי וגופני. תקשיב, גילו, יש לנו כוחות, אני אומר לך. אבל מה מחליש אותנו, אתה יודע מה? קודם כל זה ספקות. ספקות שאתה לא בטוח שזה טוב, וזה לא בטוח שזה נכון. לא יודע להילחם על זה הרב, לא להילחם על זה, אני לא יודע. ותראו מה זה ספקות, עד כמה יצר הרע יודע להיכנס לפינות. בוא נלמד מאויבי תחכי מני, בוא נלמד מהמצרים. מכת בכורות. המכה העשירית. חטפתם 10 מכות ובגדול, אוקיי? ויאמר משה, כה אמר השם, כך חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. כולם מכירים את זה, גמרא בברכות ורשי במקום. מה זה כך חצות? למה לא בחצות? תגיד לו, בחצות הלילה, תסתכל על השעון שלך, תסתכל. חצות הלילה, אחי, אתה מקבל אותה בגדול. בלשון החוב, כן? מה זה כך חצות? אומר רשי, שמא יטעו הצטגנני פרעה, ויאמרו, משה בדיו. א', שיגדו מה שהם רוצים, תאמין לי שהם לא מעניינים אותי, עוד רגע הם הולכים לכתוב כזו מכה, שהם יצטערו בכלל שהם פתחו את הפה שלהם, מה שנקרא. לא. אבל תראה איך יצרה עובד. זה בשבילנו כל השיעור הזה, זה לא בשביל המצרים, המצרים כבר לא נמצאים פה היום. זה בשבילנו עד היום ומהיום גם. לדעת שברגע שנכנס ספק בלב, מוציא לך את כל הכוחות, את כל האנרגיה, פשוט שואב לך את כל הכוחות שלך. איך יצר הנכנס, אפילו עם משה רבנו, תבין, זה הרי טעות של חרטומים, השעון שלה לא מכוון. וכמה שהשעון שלה מכוון, כנראה יהיה איזה דילי של איזה דקה, ואז יהיה, נה, 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 אתה אמרת שיהיה מכות, ולא, מה זה הדבר הזה, אה? הרי עוד דקה אתם הולכים לחטוף, שאתם הצטערו שדיברתם ככה. אבל בכל זאת, יצרה מחפש דרכים להטיל ספקות. ותזכרו את זה, יקיריי. אחרי שאתם סוגרים שידוך, אחרי שאתם סוגרים וורט, אירוסין, חתונה, מקום לימודים, ישיבה, מקום מגורים, תלמוד תורה לילדים, לא אכפת לי. כל החלטה שאתם עושים, אחרי שהחלטתם אותה, אחרי שאתם סגורים, וזהו, לא רק החלטתם, אלא ביצעתם אותה סתם, התחתנתם, אין חזרה. לא בגלל כל קושי קטן או יותר גדול, חוזרים, רבותיי. זה יצרה, זה ספקות. אז אני לא אומר, לא צריך ראש בקיר, לפעמים. כדאי להתייעץ, כמובן, על כל מצב, אבל... וגם צריך לדעת, מי מתייעצים, זה עוד נושא, צריך להתייעץ עם אנשים הנכונים, שלא ידריכו אותנו דברים לא נכונים, אבל ברמת העיקרון, צריך לפתח את ההבנה שברור שיש לי ספקות. אבל יש מושג, כמו זה פומו. זה כאילו, הרגשה אולי פספסתי משהו. אולי למישהו אחר שיותר טוב משלי, לא יודע מה. אני נפלתי בפח. יקיריי, זה הרי שקר גמור. זה יצר הרע בהתגלמותו. אתם רוצים להתלבט, תתלבטו לפני שעשיתם את ההחלטה. עשיתם את ההחלטה? קיבלתם את ההחלטה? ביצעתם אותה? זהו. עכשיו אני רוצה שקט, קודם כל. לא רוצה לשמוע אתכם 3 חודשים. כדוגמה, בסדר? לא רוצה לשמוע אתכם 1 שנה. אלא אם כן חס ושלום מתברר משהו שבאמת לכל הדעות מקח טעות, לא יודע מה. אבל בוא נבדוק מה קרה. באמת אני אומר את זה, לא כל דבר צריך לפרק את החבילה. צריך לבדוק, צריך להבין שיש לנו יצר הרע גם, והוא יכניס ספקות, ואם במצרים המכה קצת התעכבה, נו? אז זו היא עבודה שונה, קיראי. לא להתרגש מקצת קשיים, להבין שברור שיש רגעים כאלה שיצר הרע ינסה להחדיר בנו כל מיני ספקות. אפרופו מכת בכורות, שואל הסבא מקלם, למה זכו הבכורות באמת, אתה יודע, להתקדש בקדושת בכור? למה קרה? למה לא, לא יודע מה. אני כן, אני בכור, אבל סתם, למה לא אנחנו, מה שנקרא? אז כי בזמן מכת בכורות, הוא אומר, היה לבכורות היהודים פחד לא נתפס. צער שמה ימותו גם. תחשוב, אין בית שאין בו מת, הם לא יודעים מה קורה. אז כנגד עוגמת הנפש הזו, הם זכו. שמעתם? תוספת עוגמת נפש, תוספת קדושה, תוספת צער, תוספת טובה. ככל שאדם עובר יותר, יקבל יותר. אין מקרה, אתה מבין? אין איזה טעה פוקס, יפה מאוד, כאילו, לא? הנקודה העיקרית היא עבורנו להתחזק בדבר הזה, שאף פעם, א', אנחנו לא לבד, ו- והעין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך וכל ההתמודדות שלך בספר נכתבים. כי יהודי הוא אף פעם לא לבד.
אבינו אברך האמן, שגם עכשיו וגם מזמן צועד איתנו בכל מצב לאורך כל הדרך. אבינו אברך האמן, תראה עכשיו הכל מוכן, קרב אותנו היום כאב, דופקים לך בדלת. יהיה יהודי אף פעם לא לבד, יש לו את השם אחד, שומע שקורא לו מבקש נושא עיניים. יהיה יהודי עומד מעל הכל, מתגבר על כל מכשול, ורק נושא כלל פעם לא לבד. יהודי הוא לא לבד. אבינו אברך האמן, לא עכשיו מתי הזמן לגאול אותנו ממרחקים, בנים שווים הביתה. אבינו אברך אמן, גם אם לא עמדנו במבחן, בנים אנחנו כמו ילדים קוראים אליך אבא.
יהודי אף פעם לא לבד.
יהודי הוא לא לבד.
אני רוצה שנזכה לחיות ככה, יקירה, אנחנו אף פעם לא לבד. לא משנה, גם אם אתה מרגיש שאתה ככה לבד. ומרגיש עזוב ורזוב, מה שנקרא. לא יודע מה זה רזוב, אבל נמצאת את זה עכשיו. אבל אתה מרגיש שאף אחד לא אוהב אותך תכלס. אף אחד לא באמת מבין אותך. אתה לא יודע, אתה גם תלוש בעולם הזה. לא מחובר, פעם היית יותר מחובר, לא יודע מה אם זה ללימוד תורה, היה לך חברים בישיבה, פתאום אתה מסתכל... לא יודע, לא מוצא את עצמי הרב בעולם. נראה לי, אין לי מקום בעולם. אותו דבר, את מרגישה, את מתכנסת בתוך עצמך. לא יודעת, לא יודעת מה את רוצה כבר. פעם יודעת מה את רוצה, בית של תורה, בית של זה. לא יודע, אני בכלל רוצה להתחתן. לא יודעת מה אני רוצה מעצמי. אני שונא את עצמי, אני לא אוהבת איך שאני נראית. אני לא... מוכר לכם? יופי. יקיריי, להתחזק. לא להתרגש מאותן מחשבות. זה סך הכל מחשבות. אני לא רב איתן. בסדר, שיגידו מה שהם רוצים. להישאר סקרן. להישאר עד כמה שאפשר מאוזן. קצת לקחת צעד אחד אחורה ולהסתכל גם על המחשבות שלנו, מרחוק אני אומר לכם. אז אמרנו שאנשים שצמחו גדילה לאחר משבר, שזה רוב האנשים יקיריי, אני מעדיף להיות חלק מהם מה שנקרא, לא מחפש לעבור משברים, אבל אני אומר שמה שאותם אנשים מציינים, זה דווקא בעקבות משבר. הם פיתחו את היכולת של הכרת הטוב. ואני אומר, אני רוצה ללמוד מהם ולקחת משהו לחיים שלי לפחות, בסדר? חפש משהו טוב. תתחיל להעריך את הדברים הקטנים, אבל הטובים. דבר שני, מערכות יחסים. תתחיל להשקיע, אם זה חברים, אם זה חברות, אם זה עם ההורים, אם זה עם הילדים, אם זה המשפחה כמובן, להשקיע. אנשים שצמחו מהטראומה, צמחו מהמשבר, גילו עד כמה חשובות המערכות יחסים הללו. טוב. דבר שלישי, חוסן נפשי וגופני. הם גילו באמת איזה כוחות יש להם. וחזל שואלים באמת, תגיד לי, שניים קיבלו במצרים בעלי חיים, שניים קיבלו, חוץ מהחמור, שהוא היה ביציאה, שקיבל את הפדיון פתח חמור, אבל הכלבים והצפרדעים צ'ופרו. הכלבים והצפרדעים צ'ופרו. הכלבים, אנחנו יודעים שבשר טריפה בשדה לכלב את השליחון, אז אם יש טריפה או משהו כזה, אז הכלבים מקבלים את זה. מהגללים שלהם נעשים הסדיות, אתה יודע, ספר תורה, דברים, אוקיי. למה הם זכו לזה? כי לא יחרץ כלב לשונו. הם לא נבחו שם במצרים, היה פה שקט, יפה מאוד, תודה, עם ישראל לא פחד, מעריכים מאוד. יפה, נחמד. ויש את הצפרדעים. הצפרדעים, הם קיבלו שכר ברגע שהם קפצו לכבשן האש. במקרה צפרדעים, היה צריך גם בתנוריך, במשארותיך, אז פה יש צפרדעים שאמרו, אוקיי, מי שצריכה להיכנס פה לתנור, מי רוצה? אף אחד לא רוצה. אז היו צפרדעים צדקניות שהחליטו, זוזו, אני קופצת. אני קופצת, זוז. אז הם קיבלו גם כן שכר, והשכר שהן קיבלו, מי שקפצה, קפץ לאש, שהם לא מתו. זאת אומרת, הם קפצו על דעת, יאללה, תמות נפשים פלישתים, ואופה, הם שרדו. אז אני לא מבין. הם קפצו לכבשן האש. הכלבים בסך הכל לא נבחו. למה הכלבים זכו לדורי דורות? כל הכלבים מאז ועד היום נעשים, אפילו מהגללים שלהם נעשה משהו טוב, ויתרה מכך, כל נבלה הם מקבלים. מה עם הצפרדים של היום? לא מגיע להם איזה משהו? איזה זבובון? לא יודע מה הצפרדים אוהבות. אבל יש פה שיעור מאוד חשוב, יקיריי, שרוצים להגיד, שלקפוץ לכבשן האש, זה כנראה יותר קל מאשר להתאפק ולשבור את הטבע שלך. כי אם הטבע שלך זה לנבוח, ואתה מחליט שאתה מתגבר, למרות שהרי זה לא בדיוק שהכלבים החליטו וישבו במועצת גדולי הכלבלבים, והחליטו שהם כולם ביחד מזדהים עם עם ישראל ולא נובחים. הרי בואו, לא שאלו אותם, והקדוש ברוך הוא סתם להם את הפה. אבל ברעיון, אולי כן היה להם חלק שלהם, שהם התאפקו ולא נבחו, לא נבחו, היה שם כל הסיבות בעולם לנבוח, מה שנקרא, והם לא נבחו. אז להתאפק יותר מוערך בשמיים, מאשר לקפוץ כבשן האש. אז בואו ניקח את זה לתשומת ליבנו, כל פעם שאתה יכול להתגבר, כל פעם שאתה יכול להתגבר, בואו נשתדל עכשיו בפרט בתקופה של עכשיו, אני אומר לעצמי, אתה יודע, עכשיו מזג אוויר כזה קריר ככה, עכשיו אולי מתחמם טיפה, אבל היה שבוע קר. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, איך החטופים מסתדרים? איך החיילים מסתדרים? תחשוב. אתה קר לך, אתה נכנס הביתה, שם איזה מפזר חום, שם צעיף, מתכסה בשמיכה, בפוך, הולך להשתדר.